עכשיו בנושא של מסורת, בעיקר תורה שבעל פה, והתחלתי עם זה שבעצם תורה שבעל פה זה איזשהו מילוי של חללים בתורה שבכתב, כן, הגיליונים שבין השורות. דיברנו על זה במונחים של שירה, היחס בין הפרשנות לבין הטקסט של השירה. אחר כך ניסיתי לתאר את דרך ההיווצרות של מחלוקות או של מה שמיוחסת לבני אדם, דרך המחלוקת שהייתה ביבנה, בדור ראשון של יבנה, ששם בעצם התפוצץ המתח הזה בין התפיסה המסורתית, מסורתנית, אפשר לומר, של רבי אליעזר ורבן גמליאל, לבין התפיסה האוטונומית יותר של רבי יהושע וחבריו הצעירים יותר. ובעצם בסופו של דבר המתקנה הייתה שהמסורת שעברה אלינו אפשר לבטא אותה דרך תפיסתו של רבי עקיבא, שמצד אחד לומד מרבי אליעזר ולא מבין, ואז הולך לרבי יהושע שמסביר לו, ואתה בעצם עושה פה איזשהו שילוב בין לקבל את מה שמעבירים אליך הדורות הקודמים לבין השאלה מה אתה עושה עם זה, איך אתה מפרש את זה, ואחרי העיבוד שאתה נותן לדבר הזה אתה מעביר את החומרים הלאה. זאת אומרת, המוסר הוא כבר לא צינור חלול, יש לו איזשהו ערך מוסף לדברים שעוברים דרכו, ונדמה לי שזה בעצם אומר שהדברים שהגיעו אלינו היום, אני כבר בעצם עושים פה את המסקנה לפני שאני אחזור לסוף השיעור הקודם. מה שבעצם הדבר הזה אומר זה שכאשר אנחנו היום, כן, יש לנו איזשהו קורפוס הלכתי, כן, המסורינו, יש לא מעט אנשים שמתלבטים בשאלה מה הקשר בין זה לבין מה שניתן למשה בסיני, ומתפתחות כל מיני אמירות בעיני אפולוגטיות שאומרות, כן, כל דבר קטן, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, או תלמיד צעיר עתיד לחדש, מסר לו הקדוש ברוך הוא למשה בסיני, בעצם הכל כללותיה ופרטותיה מסיני. כיוון שזאת הדרך הקלה ביותר כדי להסביר לאנשים שבטח חייבים לעשות את זה, זה הכל נמסר למשה בסיני. מה שעומד מאחורי אמירה מהסוג הזה, אם תופסים אותה, כן, בצורה פשוטה, ליטרלית, אז זה בעצם אומר שהמסורת היא צינור חלול, נכון? כי בעצם כל מה שהגיע אליהם, אם נשאר פה משה בסיני, קרה מאז ועד היום, זה שרק העבירו את זה כמו מקל במרות שליחים, אז מעבירים את זה מדור לדור.
זה רק הפתרון, זה מה שהם, כדי שלבוא ולומר שזה עובר במסורת, זה לא יכול להיות שדברים, כדי לקבל את זה, אז אומרים שזה הפתרון.
כן, אני רק אומר שכשאומרים, כן, אני לא מזכיר את זה, אבל אני רוצה להסביר לאיפה הדברים שלי מכוונים.
גם המחלוקות נמסרו למשה בסיני.
כן, הכל.
על מה זה
לבוא? יונתן בני אומר כך, יושיע בני אומר כך, הגמרא הרי אומרת, כן, אלו ואלו דיברו כי הוא חיים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר, הוא אמר, רבי יושיע יגיד, מה רבי יונתן יגיד? בכל אופן, אז האמירות האלה מחביאות מאחוריהן את אותה תפיסה של רבי אליעזר ורבן גמליאל. כי בעצם האמירות האלה אומרות שהמסורת שהגיעה מהר סיני עד אלינו זה צינור חלול, הם העבירו אלינו רק איזשהו קורפוס מסוים שכבר ניתן שם, זאת אומרת, הכל כבר ניתן שם. יש אמירה בתוספות יום טוב, בהקדמה לפירוש המשנה שלו, אז הוא כותב שהוא מדייק שם בלשון, הוא אומר, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הראה הקדוש ברוך הוא למשה בסיני, לא נתן הקדוש ברוך הוא למשה בסיני. ואז הוא בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא הראה למשה בנבואה את מה שיאמרו חכמי כל הדורות, אבל זה לא אומר שהם צינור חלול ובעצם כל העסק עובר אליהם, כן, בצורה הכי פשטנית וממש טיפשית, כן, לא יודע מה, שמעון הצדיק מעביר אלינו שלוש מימרות שהם עברו אליו במסורת, בתור שמעון הצדיק היה אומר שלושה דברים, זאת אומרת, כך שמעון הצדיק קיבל את המסורת, עכשיו הוא אומר שמעון הצדיק אומר את השלושה דברים, כי הוא קיבל הוראה מהר סיני להגיד את זה. אז בסיני גם אמרו ששמעון הצדיק יגיד את זה, גם את זה אמרו.
אבל זה יותר דומה לעניין של הבחירה בידיעה, כאילו
מבחינת הקדוש ברוך הוא, כל ההווה והעבר.
אז אני אומר, זה התוספות יום טוב.
כן.
אז אני אומר, התוספות יום טוב מציע את הרכה יותר.
כי גם התוספות השנייה אומרת, תמיד ותיק לחדש. זאת אומרת, זה לא שהוא קיבל את זה והוא רק פתח את המעטפה. יש פה איזשהו...
כן, התוספות יום טוב בדיוק בא לפתור את המתח הזה. הוא בעצם אומר משהו רך יותר. הוא אומר, כן, ידיעה מראש, ידיעה בבחירה, אבל כאילו, הקדוש ברוך הוא בעצם הראה הכל למשה בסיני. זה חידושים של חכמי הדורות. אבל הקדוש ברוך הוא הראה את זה למשה בסיני בנבואה שככה וככה יתחדש בכל מיני מקומות. אבל הוא רק הראה לו, זה לא שמשה עכשיו לקח את זה והעביר לי יהושע ויהושע לזקנים וזקנים מנביאים. לא, זה לא עבר. יש דברים שהקדוש ברוך הוא מסר, ואז זה עובר במסורת. זה ההלכות למשה מסיני. ויש דברים שהקדוש ברוך הוא הראה לו, נתן לו צ'ופר, הוא הראה לו מה יהיה בעתיד. והוא לא העביר את זה הלאה, הוא קיבל את זה בתור מתנה, את הנבואה הזאת, ואז בסופו של דבר החכמים כן חידשו את זה לאורך הדורות.
אתה הבאת כמה פעמים תשובה של הרמב"ם, שאומר שיש מעט מאוד דברים איך זה משתלב בזה? כלומר, זה בעצם הוא אומר את זה לדעתך בגלל שבסופו של דבר רבן גמליאל מצליח?
אני לא בטוח שהוא תולה את זה דווקא ברבן גמליאל, אבל כן, זה מבטא את העובדה שדעת רבן גמליאל נדחתה. אני לא יודע אם הוא למד את הסוגיות האלה כמו שאני הצעתי ומשם הוא השיג את המסקנה שלו, אין לי מושג, אבל נדמה לי שזה מה שהוא אומר. כן, אני כבר מגיע לזה. אז התזה של התוספות יום טוב זה בעצם ניסוח מרוכך יותר, שאומר כן, הכל בעצם זה כוונתו של הקדוש ברוך הוא, ובעצם זה מה שהוא התכוון, אלא מאי, הוא נתן לנו את המפתחות והאנשים לאורך הדורות פתחו עוד ועוד דלתות, הוציאו עוד ועוד מידע מתוך מה שקיבלנו, והקדוש ברוך הוא ידע את הכל מראש, אז הוא הראה את הכל מראש רבנו, וזה גם היה מתוכנן כנראה. זאת אומרת, בסופו של דבר הניסוח של התוספות יום טוב בא לומר, לא חשוב כרגע עוד פעם אם הקדוש ברוך הוא באמת תראה את זה למשה או שזאת אגדה שבאה להגיד משהו, אבל משהו בעצם בא לומר זה שעדיין צודקים אלה שאומרים, נכון, זה לא צינור חלול, אבל כל מה שבידינו זה מה שהקדוש ברוך הוא התכוון מראש. זאת אומרת, בניסוח הראשון זאת אומרת, לא רק שהוא התכוון, זה מה שהוא מסר, זה עובר פשוט מדור לדור ומגיע אלינו, כל מה שהיה, כן, המשנה ברורה ניתן למשה בסיני, ועבר עד אלינו והחפץ חיים הוא זה שכתב את זה על ספר בסופו של דבר. זה בניסוח, כן, עוד פעם
צריך לנסות להבחנה בין עוד פעם דורייטה, דברים שלא בדרבנן.
כן, לא, אני מדבר כרגע על דורייטה, כן, דרבנן זה משהו אחר, אני מדבר כרגע על דורייטה. יש כאלה שמפריזים ורוצים להשליך את זה גם על דרבנן, אני לא יודע באמת נשמע לי משונה.
אם הוא נתן את הנבואה למשה, אז איך משה היה מופתע שהוא הגיע לכיתה של רבי עקיבא?
כן, על זה דיברתי פעם, אמרתי שאני חושב שהוא שמע את זה בניסוח שונה, בניסוח שמתאים לדורו של רבי עקיבא, וכשהם אמרו בסוף שזה הלכה למשה מסיני, אז הוא הבין שזה בעצם הדברים שהוא העביר בניסוח או בטרמינולוגיה, בצורת חשיבה, שזה בית המדרש המודרני יותר. כמו שהבאתי את הדוגמה הזאת, כן, עם הרמב״ם היה נכנס לשיעור בצל רב חיים, בוולוז'ין.
דיבר ערבית. כן. שרבנו דיבר ערבית מצרית. כן. ורבי עקיבא דיבר אותו.
כן. אז הרמב״ם, אם הוא היה נכנס לבית מדרש של היום, שהיו לומדים רמב״ם, הוא לא היה מבין כלום, כן, זה ברור. אולי מבין כלום, כמו שאני אמרתי, דווקא באופן אופטימי יותר או מפרגן יותר, אולי מבין כלום לא כי אנחנו טועים, אלא כי אנחנו מנסחים באמת את מה שהוא חשב, אבל בשפה ובצורות החשיבה שלנו היום, והוא לא חלק מהתקופה שלנו היום, הוא לא היה מנסח את זה ככה. אבל התקווה האופטימית שלי היא שכשאנחנו עושים את זה, זה באמת נכון שזאת דעת הרמב״ם. אני דווקא במובן הזה כן נוטה לתפיסה הזאת שאומרת שאנחנו לא ממציאים סתם, אלא אנחנו באמת מבינים כך. אנחנו יכולים לפספס, אבל בגדול אני חושב שזה כן ניסיון להביא נכון את הרמב״ם. בסדר? אז גם פה אותו דבר.
אבל אין עוד חידושים בדורייתא.
מה זאת אומרת?
איזה חידושים יש בדורייתא שאנחנו לא מכירים היום?
כל
יום
יש. אבל זה דרבנן, לא? לא, מה פתאום? באחת הסדרות שדיברתי על דורייתא ודרבנן, אז עמדתי שם על זה שההבחנה בין דורייתא לבין דרבנן היא לא כרונולוגית. זאת אומרת, זה לא שמה שהיה בימי משה זה דאורייתא, ומה שיש היום זה דרבנן. יש דרבננים שנוצרו על ידי משה רבנו, יש תקנות של משה רבנו, קראת התורה וכו', ויש דאורייתא שנוצר היום, מלא. דאורייתא, רוב מוחלט של ההלכות דאורייתא נוצרו לאורך הדורות, לא היו בימי משה רבנו. הם נוצרים בתהליך של פרשנות, בתהליך של מידות דרש, בתהליך של יישומים. לפעמים זה יישום, פתיחת בקבוקים. אז יש כאלה שאומרים, זה דאורייתא בשבת, כשזה יושב לי, כי אז פתאום התחלתי לחשוב על העניינים האלה, שבסך הכל הפקקים החדשים האלה שיש בבקבוקים, בשנים הראשונות שהם היו, אף אחד לא חשב על זה בכלל, ישר פתחו וזהו. פתאום התעוררו כמה פוסקים, זוכר עוד שהרבי מזושצ'קה, היה יהודי מבוגר פה, נפטר מזמן, בבני ברק, הוציא קונטרס על פתיחת בקבוקים, וכמובן כדרכם שחסידי הסביר שאנחנו הורסים את כל התורה כולה, כשאנחנו פותחים בקבוק כזה, איזה איסור דאורייתא וכל מיני עניינים מהסוג הזה. אבל יש פוסקים שבאמת אומרים שזה איסור דאורייתא, אז מה, הם המציאו את זה? לא, הם מיישמים את מלאכת בונה, או מקל פטיש, או סופר, או כל הביקוח על חשמל. דברים. עכשיו, והדברים האלה שנולדים עכשיו הם דברים דאורייתא, לא דרבנן. אבל זה כמובן רק יישום. אבל יש גם התפתחות של דאורייתא שלא רק יישום, אלא זה חידוש. למשל, הבאתי דוגמה את הדרשה בשבת, בדף סמך ד', שרבי עקיבא כותב שם, הגמרא אומרת שם שדורות הראשונים היו שאישה לא תגדול ולא תפקוס בימי נידותה, לא תתקשט ולא תסרוקות בימי נידותה, עד שבא רבי עקיבא ואמר, נמצאת מגנה על בעלה. לא יכול להיות שלנשים אסור לעשות דבר כזה, ולכן הוא דרש מהפסוק הזה בכלל משהו אחר, והדבה בנידתה עד שתבוא במים, מקווה, דרשה אחרת, וגם הוא ביטל את ההלכה של כל הדורות הקודמים, והוא דרש את זה מפסוק, זאת אומרת, הוא בא לך דאורייתא. זהו, הוא שינה את זה, כי הוא חשב שהפירוש לא נכון. הרמב״ם כותב בתחילת הלכות ממרים, בתחילת פרק שני של הלכות ממרים, שכל בית דין בכל דור יכול לחדש הלכות דאורייתא לפי מה שנראה לו. הוא לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין מבית דין הקודם. צריך להיות בית דין. כן, בדרבנן, צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. אבל דאורייתא כל בית דין, אם היום היה סנהדרין, והם היו מחליטים שיש רק שלושה אבות מלאכה בשבת, אז היו שלושה אבות מלאכה בשבת, לא 39. זה...
עם גיסוס.
אני אומר, אני מניח, סנהדרין אמורים להחליט, לפי מה שבאמת נראה להם, לא קיבל להם, אלא זה מה שהם חושבים, מפרשים אחרת. אז... כל סנהדרין שמפרשת אחרת, אז זה כבר היו דברים, זה מתועד, יש שינויים בהלכה, וזה שינויים בהלכות דאורייתא, לא בהלכות דרבנן. כשיש מחלוקות תנאים, או מחלוקות אמוראים אפילו, בהלכות דאורייתא, אז מה זה? אחד משניהם זה לא מה שהיה כנראה קודם. עוד פעם, יש כאלה שרוצים להגיד שגם המחלוקות היו קדומות ותמיד היו. נורא סמכו כשמצאו תפילין של רבינו תם בחפירות במצדה. מצאו תפילין של רבינו תם בחפירות במצדה. אתה זראו שהמחלוקת בין רשי לרבן אותם בתפילין, בעצם זה משהו כדור, זה כבר היה במצדה. אז במקרה שם זה כנראה באמת נכון. זאת הייתה מחלוקת קדומה. זה גם מסביר קצת איך רבן אותם, שהוא נכד של רשי, פתאום, מה הוא ראה את סבא שלו? מה הוא מוציא פתאום את הגלגל? אז כנראה שהוא השתכנע שהמסורת היא יותר נכונה. אז נכון, יש דברים שהם קדומים, אבל להגיד שהכל הוא כזה, זה נראה לי מאוד בעייתי. בכל אופן, אז לענייננו, התוספות יום טוב לכאורה יותר מפוקח. כי הוא מבין שלא הכל נמצא למשה בסיני, ובסך הכל דברים מתחדשים לאורך ההיסטוריה. אבל מצד שני הוא לא מוותר על האסנס. זאת אומרת, הוא עדיין אומר שכל מה שבידינו זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא התכוון. רק זה לא עבר עד אלינו, וכן חכמים בעצם יצרו את זה לאורך הדורות, היסטורית הוא יותר מפוקח, אבל תיאולוגית הוא נמצא באותו מקום בדיוק. תיאולוגית מבחינתו זה מחייב, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר. לכן זה מחייב. רק זה לא עבר היסטורית במסורת מאחד לשני. אנחנו חידשנו, אבל בעצם אנחנו מגלים עוד ועוד דברים שהקדוש ברוך הוא בעצם רצה מראש.
לא מעלה את השאלה של בחירה חופשית?
מה?
לא מעלה את הבעיה של
בחירה. נזכיר גם כן קודם את הידיעה והבחירה, כן? זאת אומרת, אין לכן עמי. אני לא מסכים עם זה, אז לכן אני לא יודע להגן על הדברים האלה. אני חושב שהתפיסות האלה לא הכרחיות, לדעתי גם לא סבירות. אני חושב שגם לא צריך להגיע לזה. די ברור למה נוצרות התפיסות האלה. הן נוצרות כדי להגן על המחויבות, כדי להראות שהעסק הזה מחייב. וכן, אתה רואה שכתוב בתורה, לא תעשה כל מלאכה. יש פסוק, לא תעשה כל מלאכה. מה זה כל מלאכה? שמירת שבת כלי חטא, לא יומן כיסו. מה זה לא תעשה כל מלאכה? כלי שני, שאתה שם אותו על הזה, תשים סיר עליו ותוריד ותפעיל בשעון שבת וזה, תעשה כך ותעשה אחר. איפה זה כתוב בפסוק לא תעשה כל מלאכה? לא תעשה כל מלאכה, זה הבן שלי תמיד כל הזמן אומר לא תעשה כל מלאכה, זה הכל. מה זה כל הצ'ופצ'יקים? איפה עשיתם את כל הצ'ופצ'יקים האלה? אז התשובה שמוצעת על ידי שתי הגישות שתיארתי עד עכשיו זה כן, בפנים הכל כתוב, זאת אומרת הכל מקופל בין בגיליונים שסביב המילים לא תעשה כל מלאכה, בעצם כתוב כל שמירת שבת כהלכתה. רק היה צריך זמן כדי להוציא את זה, אבל בסופו של דבר זה נמצא שם. אני חושב שהאלטרנטיבה הסבירה יותר והיא עדיין יכולה לבסס מחויבות, למרות שצריך טיפה חשיבה מורכבת יותר בשביל זה, זה שהמחויבות, שדיברתי על זה פעם, המחויבות לא תלויה באותנטיות. זאת אומרת, זה שאני מחויב להלכה מסוימת כלשהי שנוצרה על ידי פרשנים, פוסקים לאורך הדורות, זה לא בגלל שלזה הקדוש ברוך הוא התכוון. לא בהכרח, יכול להיות שהוא התכוון לזה, אבל זה לא מותנה בזה. המחויבות שלי לא מותנה בזה, לכן לא צריך להגיע לא לגישה הראשונה שהכל עבר, ואפילו לא תוספות יום טוב, כי גם את זה בעצם מה שתוספות יום טוב רצה להרוויח. הוא רצה להרוויח שבעצם אל תדאג, הכל אותנטי. גם אם זה לא עבר באמת בצינור חלול, אבל הכל אותנטי. ואני טוען שלא, לא נכון, לא הכל אותנטי. אני לא יותר מזה, סיכוי סביר שהרוב הגדול זה לא מה שהקדוש ברוך הוא חלם עליו בכלל. הוא לא התכוון לזה בכלל. זה ברור, מה, אנשים יוצרים דברים בכל מיני כיוונים. איך אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא התכוון, הוא לא אמר שום דבר. מאיפה אתה יודע, איך בני אדם לא יכולים לטעות? אנחנו יודעים שיש דברים, זה דיברתי גם כן פעם, יש לא מעט דברים בגמרא שהם טעות. טעות בעובדות, זאת אומרת, פה זה לא שאלה של הלכות. בהלכות אני לא יודע מה טעות ומה לא טעות, אבל בעובדות אני יודע.
מזה התחלת את השבועים.
מה? כן, יכול להיות.
אתה אפיקורס לא תקראת את הגמרא.
כן, בדיוק. מאז אני רק מוציא את החוץ, מוציא את זה החוץ על הגמרא.
רק כל הזמן רק מתגבר.
כן. אז לכן אנחנו במחתרת, אתה יודע, זה כמה מינוס 2, שלום. בכל אופן, אז העובדה שחכמים יכולים לטעות נדמה לי שהיא מוכחת מדפי הגמרא. אז אם זה כך, וזה לא הכל רוח הקודש ונבואה ודברים מן הסוג הזה, אין לי סיבה להניחה הם לא יכלו לטעות. והלכן לדעתי בפרשנות הלכתית יותר קל לטעות מאשר בעובדות. ולכן אני אומר, אם הייתי צריך לשאר, אין לנו דרך לדעת. אין לנו דרך לדעת כי איך אני יודע מה ההלכה הנכונה. זה מה שכתוב בגמרא, זה מה שכתוב ברבוש הפיישטין. איך אני יודע אם הוא צודק או לא צודק, אני יכול להגיד מה דעתי. אבל אין לי פידבק בלתי תלוי שאומר לי, צדק או לא צדק. אבל אני אומר, השערה של שכל ישר אומרת, שאם הם יכולים לטעות, ואם הם בני אדם, אז הם יכולים לטעות גם בתחום של פרשנות הלכתית. והצעד הבא הוא, אז מה? אז הם יכולים לטעות, אז מה? למה המחויבות צריכה להיות מותנה באותנטיות? הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את כל הפרטים של התורה. הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את כל מה שכתוב בהלכה. אוקיי? אם הוא היה רוצה שייתן, הוא לא נתן. אז הוא לא נתן. אם הוא לא נתן, מה הוא ציפה שיקרה? אני מניח שזה כן ציפה מראש שיקרה. שמה שאנשים עשו פרשנויות, הוא גם אומר, לא תעשו, זאת אומרת, הוא קבע סנהדרין, הוא קבע מוסדות מוסמכים, הוא כנראה הבין שכי יפלא ממך דבר בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, וקמת ועלית הזקנים אשר בשעריך, זאת אומרת, התורה עצמה אומרת, מה לעשות אם אנחנו לא יודעים? זאת אומרת, התורה בעצמה מניחה פרשנות של חכמים לאורך ההיסטוריה, והיא אומרת לנו, לא תעשו, אז זה היא אומרת. בדיוק. בדיוק, זאת אומרת, התוצר יכול להיות שהוא שגוי. אין לי שום ערובה לזה שמה שחכמים יצרו לאורך הדורות זה קולע למה שהקדוש ברוך הוא התכוון. להפך, סיכוי סביר שהרוב הוא לא כזה.
אני אגיד לך מה הבעיה, פיזיקאי טועה, מתמטיקאי טועה, שופט טועה, שוטר, כולם שוטרים. אבל אתה לא מצליח להבין שאם זה דת, שהיא כאילו אלוקית, איך יכול להיות שבזה יש טוב?
אז אני אומר, צריך להבחין פה בין שני דברים.
אלא אם כן, מישהו יצר פה איזושהי מסגרת של חיים. הוא אומר לך, אדוני, זה המסגרת שאני רוצה שתחיה בה, וככה תתנהג.
על זה אני מדבר, על זה אני מדבר, בדיוק על זה אני מדבר.
כמו שקם מדינה וחוק המקרקעין קובע, אז ככה התורה קובעת.
נכון, בדיוק זה מה שאני טוען.
אחרת היא אנרכיה ואחרת זה...
נכון, לא רק שתהיה אנרכיה, אלא באמת הקדוש ברוך הוא רוצה את התהליך הזה, עוד מעבר לשאלה אם זה בגלל רק כדי למנוע אנרכיה. הוא רוצה את התהליך.
אבל אז הזרמים ביהדות שכהנים, כל אחד שהוא מפרש אחרת.
אם הוא ישכנע אותי, בסדר גמור. בסדר גמור, זה רק שאלה של לשכנע. שום דבר לא מחוץ לגדר. שום דבר לא מחוץ לגדר. תשכנע אותי שזה באמת המשך הנכון של המסורת, אני אצטרף אליך. נכון, זה מה שיוצא מפה, אני מסכים לגמרי, אבל אני חושב שזאת אלטרנטיבה הסבירה היחידה. אחרת זאת אשליה. אני אומר, התחושה הזאת כאילו שזה דת, כמו שצביקה אמר קודם, כן, זה דת, זה לא יכול להיות, זה טעו, הקדוש ברוך הוא טועה, זה בדיוק מה שאני רוצה לטעון, זה לא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא טועה. אבל זה בני אדם יצרו את הדבר הזה, לא הקדוש ברוך הוא. בני אדם יכולים לטעות, בני אדם צדיקים, הכל טוב. כולם יכולים לטעות, כולם יכולים לטעות. למה פה זה לא יכול להיות? ודאי שזה יכול להיות. ספרים לנו על רוח הקודש, כל מי שמוזכר בגמרא, הוא יכול היה לחיות מתים, והוא בא על רוח הקודש. אני שמעתי את כל האגדות האלה. לא יודע, מתי נפסקה רוח הקודש כשנחתמה הגמרא במאה השישית? מתי זה נגמר? עד המאה הרביעית כולם יכלו לחיות מתים, ומהמאה השישית והלאה עבדה היכולת לחיות מתים. בסדר, פה ושם היה אלישע ידע לחיות מתים, אני מבין, הוא היה נביא. בסדר, אבל זה כל כך משונה. זאת אומרת, ממתי חכמים התחילו להיות יכולים לטעות? היום חכמים יכולים לטעות, נכון? אנחנו מכירים אותם. לפעמים כן, לפעמים לא. יכולים להיות חכמים גדולים, יכולים לטעות, נכון? במאה ה-19 יכלו לטעות. חכמים של המאה ה-19. אני חושב שכן, מה השתנה מהמאה ה-19 להיום? אולי היו קצת יותר חכמים, אם נהיה אופטימיים. אבל בסדר, אבל הם היו בני אדם עדיין, כמוני כמוכם. ובמאה ה-16, ב-13.
מה זה לטעות?
זאת הכוונה לעשות פרשנות לא נכונה, לא מתאימה למה
שאתה אומר. זה קביעה של נורמה.
נכון.
לחוקק חוקים.
לא, לא. קפצת. קביעה של נורמה ולחוקק חוקים זה לא אותו דבר. זאת אומרת, שיכול להיות שהנורמה הזאת היא פרשנות למה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ושאם הפרשנות זאת נכונה, לזה הוא התכוון, אז יכול להיות שלא.
יכול להיות שלא, יכול להיות שכן.
נכון, נכון.
ולכן נתנו לכוח למישהו או לקבוצה מסוימת.
בדיוק, בדיוק. ולכן הסמכות היא לא תוצאה של אותנטיות.
הביטוי לטעות. זה לא
לטעות. זה כן לטעות. לא, בטח, אני רוצה, אני מתעקש. לא, אני מתעקש.
אז אחד טועה?
כן. אני טוען שאחד טועה וזה לא משנה. זה לא משנה בגלל שהסמכות או המחויבות לא תלויה באותנטיות.
רק בשמיים, בית שמיים ובית הלל.
קינים בשבת. קינים בשבת.
קינים בשבת.
לא
קינה בשבת. זה בתחום הטעויות העובדתיות.
זה העובדה. זה
אבל השאלה היא מה שהמיינסטרים בסופו של דבר משאיר זה גם בהכרח כוונת הקדוש ברוך הוא המקורי. זה השאלה, זה אני מבין. אני מבין שהתהליך ההלכתי הוא
מתקדם. אבל אמרת שאולי במאה ה-19 הם יהיו טובים יותר או יהיו יותר חכמים. אני חושב שזה לא ככה.
לא, אני אמרתי את זה.
אבל בשביל
אם אני מקבל את הסדר הדין שבמאה ה-19 היו יותר חכמים מהיום ובמאה ה-18 יותר מהמאה ה-19, אפילו אני אשם מקבל את זה. אבל מתי נגמרה היכולת להחיות מתים? זאת אומרת, ממתי הם התחילו להיות יכולים לטעות? כן. תמיד חכם היום, תמיד חכם גדול ככל שיהיה. אנחנו מבינים שהוא יכול לטעות, הוא עצמו יכול להגיד לפעמים טעיתי, אני מחוזר בי. בגמרא כתוב שהמוראים חזרו בהם כי הם טעו. איך אפשר למכור את הלוק של זה? אני פשוט לא מצליח להבין את זה. לא, באמת, זה פשוט לא עובד, זה נגד מה שכתוב. מה זה פער אליהם דבר של ציבור? סנהדרין, בית דין הגדול טעה. הוא מביא פער אליהם דבר של ציבור. ישבו 70 החכמים המובחרים ביותר של עם ישראל, ישבו על המדוכה, הצביעו, המיינסטרים קיבל את זה, ואז התברר שם.
מי קבע שהם טעו?
אה?
מי קבע שהם טעו? לא,
הם עצמם. כן, הגמרא בתחילת הוריות, שמדברת על סמכות, אז הגמרא מדברת שם על מי שטועה במצווה לשמוע לדברי חכמים. זה פחות ידוע, ימין שהוא שמאל ועצמו שהוא ימין, פעם נזכרתי את זה. אז הגמרא שם מניחה, זה הפירוש הפשוט בגמרא, יש עוד אחרי זה כל מיני, בגלל שזה בעייתי. אבל הפירוש הפשוט בגמרא זה שכשאתה מגיע למסקנה שהם טועים, אתה גם לא צריך לשמוע עליהם. אתה מחליף שהם טעו, לא הם.
אם אתה כבר אומר, יש
אמת, נכון.
אז אני חשבתי את אמרת מקודם שאין אמת מוחלט, אלא זה מצוי בידי החכמים להגדיר...
לא, לא, אז אני אומר את שני הדברים. אני אומר את שני הדברים. אני נוטה לחשוב שיש אמת הלכתית. אישית. זאת דעתי האישית. יש לי אפילו כמה טיעונים לטובת העסק הזה, אולי לדבר על זה גם פעם. שיש אמת הלכתית. במובן הזה של מה הקדוש ברוך הוא התכוון. מצד שני, אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה מה שהוא אומר לא בשמיים לי, או ניצחוני בניי. זה ניצחוני בניי. ניצחוני בניי פה אין את מי לנצח אם אין אמת למעלה. תעשו מה שאתם רוצים, זאת האמת. מה זה ניצחוני בניי? ניצחוני בניי יוצאת בת כל... עוד פעם, וכמובן אגדה, ומה היא באה להגיד? היא באה להגיד, יש עמדה שלי. אני אומר לכם מה השמיים בעצם רוצים. אבל לא בשמיים לי. זאת אומרת, אם אתם מגיעים למסקנה אחרת, אני רוצה שתעשו את זה. מה שאתם חושבים. זה מה שמחייב, לא שזאת האמת. זה מה שמחייב הלכתית. האמת התיאורטית, הצרופה, זה מה שהקדוש ברוך הוא התכוון. אם הקדוש ברוך הוא אומר משהו, זה כנראה האמת, לא יודע, זה הנחה פשוטה. אבל בו זמנית, זה הרעיון המרכזי של הלא בשמיים. הרעיון המרכזי של הלא בשמיים זה לא שאין אמת, הפוך. זה שיש אמת. רק שהיא בשמיים ובארץ, זה ללכת אחרי מה שאנחנו מחליטים.
זה או שאנחנו צריכים לגלות אותה.
מה? אנחנו מנסים לגלות אותה, זה ברור, אבל אין לנו ערובה לזה שבאמת הצלחנו. ורבי אליעזר, זה משהו דרב עם החברים שלו כל הזמן, אומר, חבר'ה, אני אומר לכם מה הקדוש ברוך הוא אמר, אתם עוסקים בספקולציות למה הוא התכוון, שאלו אותי, אני אגיד לכם מה הוא אמר, למה צריך לעשות ספקולציות, והם לא קיבלו את זה.
הקדוש ברוך הוא, זה אפילו
טועים
אפילו מזידים, הוא
הציל
את הסמך.
נכון, אפילו טועים אפילו מזידים, זה לגבי קידוש החודש, זה כתוב במפורש. אבל אני אומר, פה בסיפור הזה ובכל הקורפוס שסביבו, אני חושב שרואים שזה באמת תפיסה יותר רחבה מאשר בקידוש החודש.
אבל אני די לא מבין, אתה אמרת מקודם שהרבה מהשיש שלו, רוב מוחלט מהשיש שלו היום, זה לא היה בתוך התורה, כן? זה האמת המוחלט, זה הטעות, איפה הגיע?
מה זה זה? התוספות האלה? לא, זה לא האמת המוחלט, כי זה לא מה שהקדוש ברוך הוא התכוון.
זה לא.
אבל זה מה שמחייב אותנו, למרות שזאת לא האמת.
למרות שחלק מזה אולי לא האמת.
כן, לא, אתה יודע. אני יכול לשער שחלק גדול מזה הוא לא אמת. השערה, אין לי דרך לדע. אבל גם אם זה נכון, זה לא משנה.
ניקח את הפרפוקים שנזכרתי מקודם.
זה לא קשור לבירות, בירות מותר.
ויסקי
בכלל לא שלך.
זה בגלל שדוקא לא תעשה, זה כמו לשון הרע. לשון הרע בשבת מותר, אז עשה דוחה לא תעשה, זה עונג שבת דוחה איסור של לשון הרע. זה כמו מבחת בקבוקים, מביא, אז עשה דוחה לא
תעשה. אתה מסכים שיכול להיות שבהפלט תאינו שלא הכרנו שזה אסור, והם הגלו שבאמת כן, לפי ההלכה האמיתית, זה באמת אסור.
נכון, כן, או להפך.
או להפך.
נכון. זה מה שהרמב"ם כותב שם, כל בית דין בכל דור יכול לשנות הלכה דאורייתא, ואתה צריך לשמוע. עכשיו, אחד מהם לכאורה, בעצם זה לא בטוח. הטענה שלי זה שאחד מהם צדק והשני טעה. יכול להגיד שאין אמת, ולכן אנחנו עושים את זה, אבל יש כמה אינדיקציות לזה ש...
יכול להיות שהטעויות הן מיעוט של דברים.
יכול להיות, אין לי מושג, אין לי מושג, לכן אני אומר שזה לא מפריע לי השאלה. זה הטענה שלה, אני לא יודע כמה טעויות יש, אין לי מושג.
התהליך הוא אמור לתאר את זה, או לנסות להגיע ל...
ברור שאנחנו מנסים לדעת מה באמת צריך, אנחנו לא עושים מה שאנחנו רוצים. כל המושג של מה זה יראה הוראה, רב שהוא יראה הוראה, כבר מה מדברת על זה, וכל הפוסקים, וכל ההקדמות של השוטים, תמיד אפשר לקרוא את זה, שאלה שמפחדים לפסוק עליך, ממה אתה מפחד? הרי אם מה שאתה אומר זאת האמת, אז מה אתה מפחד? אתה מפחד מזה שלמרות שזאת המסקנה שלך, אולי זה לא נכון. זאת אומרת, ההנחה היא שיש נכון ולא נכון, ואתה יכול לטעות, רק אתה לא צריך להיות יראה הוראה מהסיבה שגם אם זאת, לא מהסיבה שאין טעות, אלא מהסיבה שגם אם זה טעות, זה עצית את המיטב, אז הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא רוצה ממך.
המציאות הוא שיש את המערכת שאמרת שיש לה את הסמכות שאנחנו חייבים אליו, ובסופו של דבר שמה שאני שומע הרבה רבנים, יש כאילו שעניין, אוקיי, כמה שמרנים להיות, כאילו יש את האמת, נכון? אבל באמת המערכת היא יותר רחב מכיוון התורה של האמת, ואז זה עניין של אוקיי, כמה שמרני אני רוצה לעשות להיות, כאילו לשנות משהו שיכול להיות טעות, דבר כאילו מקובל במערכת, מול זה שאמרנו שיש הסובייקטיביות וגם כן ליישם אותה.
אבל שמרנות זה לא אותה השאלה, כי נגיד שהדור עד אליי נהגו באופן מסוים ואני חושב אחרת, אז אני שואל את עצמי האם להיות שמרן או לא, זאת שאלה אחרת לגמרי, כי בשאלה מי צודק, יכול להיות שאני צודק ולא הם, אתה מניח שהם צודקים, רק השאלה אם אני חייב ללכת איתם או שמותר לי לסתות. שמרנות וצדק זה שני דברים שונים.
זה מבחן אחר, ונראה לי שהרבה מהדינים עכשיו שכאילו איפה שהרבה הולכת זה עניין יותר שכאילו מערך.
בסדר, אבל זאת שאלה אחרת, אני כרגע לא עוסק בה, זאת שאלה אחרת, אני מדבר עכשיו על שאלת האמת, לא שאלה בשמרנות.
אני רק כאילו הולך.
אבל אם ש-90% זה עם המצאה כזאת של הפרוסס, זאת אומרת שמה שלא בשמיים היא, זה לא היה בשמיים בכלל.
אוקיי, נכון. עכשיו זה נמצא בשמיים, אחרי שעשינו את זה, אחרי שיצרנו את זה. הגמרא אומרת את זה, אני חושב, בצורה הכי ברורה שרק אפשר. מה זה אם זה שיער לבן קדם לבהרת? אז יש מחלוקת במטילתא דרכיא, אומרים, נשאל את רב בר נחמני. הקדוש ברוך הוא חולק עם מטילתא דרכיא, על שיער לבן קדם לבהרת. טוב, בואו נשאל את הרב הרחמני, הוא מרא דכל נגעים ואוהלות. זאת אומרת, הוא נשאל אותו מה הוא אומר, ואז שואלים אותו, ויצא נשמתו בתארה שם, והוא נפטר, ומביאים אותו למעלה, כן, והוא אומר להם שזה שרוך. וזהו, וזאת ההלכה. אז עוד פעם, לא אכפת לי כרגע ההיסטוריות של הסיפור. מה הסיפור בא להגיד? הסיפור בא להגיד שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יכול להגיד משהו אחד, אבל ההלכה שמחייב נותנו זה מה שאומר אבא בר נחמני, ולא בגלל שאבא בר נחמני בהכרח צודק, לא בגלל שלזה התכוון הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע למה הוא התכוון, והוא אמר את ההפך. אגב, הרמב״ם פוסק נגד הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, במחלוקת של מטיבתא דרקיא לגבי שלושה ימים של לפני מתן תורה. אז יש שם מחלוקת לגבי נידה, הרחקות כאלה. הקדוש ברוך הוא אומר ככה, וזה אומר ככה, ומשה רבינו הכריע או משהו כזה, והרמב״ם פוסק, ואולי גם את הרב והנחמני, זה אני כבר לא זוכר, הרמב״ם פוסק נגד הקדוש ברוך הוא. כתוב בגמרא, מה הקדוש ברוך הוא אמר במטיבתא דרקיא, אמרו. למה? כי לא בשמיים לי. עוד פעם אני אומר, זה לא, אני לא שאני לוקח את התיאור הזה כתיאור היסטורי. איפה הם יודעים מה הקדוש ברוך הוא אמר ומה היה במטיבתא דרקיא? זה בא להגיד את זה. זה בא להגיד שלמרות שהקדוש ברוך הוא אומר משהו אחד, ואנחנו מגיעים למסקנה אחרת, אז זה בסדר. זה יכול לקרות ולא צריך להיבהל מזה. אז מה קרה? אתה לא נתן תורה למלאכי
השרת.
כן,
זה בני אדם.
או שהמציאו את האגדה הזאת רק כדי לספר את הסיפור.
זה מחלוקת בבני אדם. אחד אומר, הקדוש ברוך הוא אומר את זה, והוא אומר, אבל הקדוש ברוך הוא אומר משהו אחר.
אבל הגמרא לא מתארת ככה. הגמרא לא מתארת ככה. הגמרא מתארת שיש מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא למטיבתא דרקיא, והחכם למטה מכריע נגד הקדוש ברוך הוא, אלא כמו מטיבתא דרקיא. לא שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא אומר כמוני. הוא מכריע נגד הקדוש ברוך הוא. עכשיו, עוד פעם, הוא לא ידע שהקדוש ברוך הוא אומר ככה, והגמרא שכתבה את זה גם לא ידע. אני לא חושב שיש מקום לראות את זה כסיפור היסטורי. זה סיפור שבא להעביר את הנקודה הזאת. את הנקודה הזאת שכשהקדוש ברוך הוא אומר משהו, והחכמים אומרים אחרת, בסדר, זה יכול לקרות. ועדיין זה מחייב. המחויבות היא לא תלויה באותנטיות. זה בדיוק הנקודה. לכן אני לא מחפש את התיאוריות האלה שמעדינות את כל מה שיש בידינו, שזה הכל היה בכוונתו של הקדוש ברוך הוא מראש, שזה נמסר מסיני.
מה בטוח שהקדוש ברוך הוא אמר? תן דוגמה, מה הקדוש ברוך הוא אמר?
שאלות שאלות קשות. נגיד את התורה שבכתב.
זה בדיוק מה שאתה אמר.
התורה שבכתב.
הקדוש ברוך הוא אומר את זה, ואנשים לא. אני חושב שהקדוש ברוך הוא אומר
לא.
אני
אומר אותם, ברור שבמחלוקות בין חכמים אף אחד לא אומר הקדוש ברוך הוא אמר ככה ואני חולק עליו. לא היה חכם שאמר את זה לדעתי. זה ברור. כל אחד צריך להבין מה הקדוש ברוך הוא מתכוון. זה ברור שזאת המוטיבציה שלנו. הגמרא באה עכשיו ברטרוספקטיבה. היא באה ואומרת, אוקיי, עכשיו כל אחד חושב שהקדוש ברוך הוא אומר כמוהו. אבל האמת היא ברור שהקדוש ברוך הוא אומר רק כמו אחד מהם, לא כמו שניהם. אז מה אני אעשה עכשיו? הרי אולי אני לא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאג. למרות שהקדוש ברוך הוא אומר משהו אחד, והחכמים פסקו משהו אחר, תלך איתם. זה בסדר. עושה דבר כזה, זה ברור שאנחנו מנסים לגלות מה הקדוש ברוך הוא אמר.
אבל
אותו דבר.
לא, אבל שם
כדי שבחור... לא, אני לא חושב שגם שם הוא יתבטא. לא עושה לה... הם לא היו נביאים. זה סיפור שבא להגיד מסר. אני לא חושב שבאמת הם שמעו את הקדוש ברוך הוא שם אומר משהו. הם באים להגיד את המסר הזה, כי זה... הסברתי גם את הרקע. זה היה הוויכוח. אביליעזר אומר להם, חבר'ה, יש אמש. אני אומר לכם, יש רבותיי מרבותיי מרבותיי ממשה רבינו. מה הקדוש ברוך הוא אמר? והם אומרים, זה לא נשמע לנו הגיוני. יש לנו שיקולים נגד.
אתה לא לומד את זה, כן?
מה? כן.
אתה לא לומד את הדברים
האלה. אוקיי, בסדר.
אתה פה. נביאים, ישעיהו, ירמיהו, אני במאי ורבה.
כן.
אבל הוא אומר, אין יותר נבואה, תלמדו את התורה, זה רק כל, זה מה שכתוב.
נכון.
נגמרה הנבואה במלאכי, נגמרה הנבואה.
אז ידעתי את זה בלי ללמוד מלאכי, זה באמת עושה.
זה אני גיף, שזה אני פה.
אוקיי.
בעצם הלכה, יש שני הרכבים. אחד, זה ידע. מה שאנחנו לומדים, וגם מי הסלבן הכי טוב. הסלבן, יכול לקרוא עוד מה שהוא חושב.
זה הסתכלות הספציפית. בעיניי סלבן במובן הזה שהוא באמת משכנע יותר. למה לקרוא לזה סלבן? אגב, זה הנקודה שאליה אני מגיע עכשיו. אוקיי, זאת הנקודה שאליה אני מגיע עכשיו. כל זה לקח לי יותר מדי זמן. אני בעצם, אני קפצתי בעצם לסוף. זאת התמונה של המסורת שהתכוונתי למסור. בסופו של דבר זאת המסקנה. הגיליונים שבין השורות אנחנו לא חושפים דברים שבאמת נמתאים שם, ורק בכלים דדוקטיביים אנחנו חושפים את זה, אלא אנחנו נותנים איזושהי פרשנות. הפרשנות הזאת יכול להיות שהיא תהיה שם, יכול להיות שהיא לא שם בין השורות בגיליונים, אבל בסופו של דבר אם זה מה שאנחנו הגענו אליו למסקנה, זה מה שמצופה מאיתנו לעשות. זאת בעיניי התייחסות יותר ריאלית, יותר סבירה למסורת, בלי להגיע לכל מיני תזות כאלה של פרטותיה ופרטותיה מסיני והכל נמסר מסיני. זה בעיניי זה אמירות נורמטיביות, לא אמירות היסטוריות. כשחזל אומרים שמה שמיטה כללותיה ופרטותיה מסיני, הכל כללותיהם ופרטותיהם מסיני, בדיוק, זה אמירה נורמטיבית, זה לא אמירה היסטורית שזה ניתן מסיני, אלא מבחינתנו זה כאילו זה ניתן מסיני. זאת הנחיה נורמטיבית, זה לא אמירה היסטורית. זה ברור שזה לא אמירה היסטורית, כל מי שרואה את מראה רואה שזה לא נכון. אנשים לא מעבירים את זה כי כך קיבלתי מרבי. הם מביאים דרשה כזאת, והוא מעלה נגדו נימוק כזה. זה נימוקים, אנשים מתבטחים שם, הם לא כל אחד מוסר מה הוא שמע מרבותיו, ואז לא הולכים מכות. זה לא עובד כך. הם מגיעים למסקנות עם שיקול דעת שלהם. איך אפשר להכחיש את זה? הגמרא, הראשונים, כולם. איך הראשונים עובדים? גם זה היה מסור, הכל מסורות. הם אומרים לנו, יש לנו קושייה בגמרא, לכן נראה לי שהתירוץ הוא כזה. וראשון אחר אומר, לא, יש לי תירוץ אחר. אז מה, הוא קיבל את התירוץ הזה מרבו, והוא קיבל את התירוץ ההוא מרבו. אף אחד לא קיבל את זה מרבו. זה התירוץ שנראה להם, כי יש להם קושי. ככה נותרת תורה. זה תורה של בני אדם. זה, דיברנו על שמעון הצדיק, על, 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 על פרקי אבות, שבאיזשהו שלם תורה מיוצרת על ידי בני אדם. זה התהליך שקורה שם. טוב, אני, כל זה היה הקדמה בעצם, לא הקדמה, זה, לא, לא, זה היה, כן, זה הסיכום, לא הקדמה, נכון, זה הסיכום, זה בעצם תמונת המסורת שהתכוונתי להגיע אליה בסופו של דבר, ועכשיו אני רוצה לראות מה הלוגיקה שעומדת מאחורי זה. ויש פה היבטים לוגיים מעניינים, ויש להם השלכות לא רק לגבי מסורת, וזה מחזיר אותנו לשאלת הסלזמן.
אגב, סליחה, זה לא הפסוק האחרון במלאכי, זה אחד לפניו, זה הפסוק שלך באחרון של המלאכי, אומר, עניין אוכי שולחת לכם את אליהו הנביא. זאת אומרת,
אני אתה יכול לקרוא כל פסוק, אני לא מכיר. אתה יכול להגיד לי זה פסוק אחרון, שניים לפני האחרון.
תמיד את השעזו, אתה יכול לחזור מתשובה עד הרגע האחרון.
אוקיי.
זה עדיין,
טוב, בכל אופן, אני
יכול לקרוא את
מה שלא הצלחת לעשות בילדותי, אתה מנסה לחנך אותי עכשיו, אה? טוב, יש איזשהו רקע, רקע לוגי לעניין הזה, ואני רוצה קצת לגעת בו. התחלתי בסוף הפעם הקודמת, הבחנתי בין שלושה אופני עסק. יש אינדוקציה, דדוקציה ואנלוגיה. ואמרתי ש כשהעסק הולך מה פרט אל הכלל זה אינדוקציה, זאת הכללה. כשהעסק הולך מהכלל אל הפרט זה דדוקציה, וכשזה נשאר באותה רמה, בין פרט לפרט או בין כלל לכלל, אז זאת אנלוגיה. כשאנחנו מסתכלים, ופעם נסעתי בשנה הראשונה שלימדתי בירוחם, אז באלול עוד נסעתי מהבית לירוחם, עוד לא גרנו שם, אז בדרך לקחתי שני חיילים, חייל וחיילת טרמפ, ותרטרתי להם את המוח עם הנקודה הזאת, אמרתי להם, אתם חייבים לשמוע, יעשה לי משהו יפה עכשיו, החברה האלה שלנו מסכנים, תפלו כל הדרך.
נטייה עמוקה.
נטייה עמוקה, הם עשו איתי, כמעט
בר
שבע, אני יודעים, אני יודעים, אני יודעים. אתה בא? לא זאת ממני, השטות הזאת שעשיתי שם. בכל אופן, אז אמרתי להם, אז הטענה, השאלה היא בעצם, מי יותר חזק מבין שלושת דרכי העסק האלה? אז הדדוקציה, כן, זה ראשון. נקים כל בני אדם לבני תמותה, וסוקרטס הוא בן אדם, הסוקרטס הוא בן תמותה, זה הכרחי. זה ודאי, אי אפשר להגיד אחר. מה עם אנלוגיה ואינדוקציה? מה היחס בין אנלוגיה לאינדוקציה? מי יותר חזק?
אינדוקציה.
מה?
אינדוקציה.
למה?
משום הוא מבוסס על נתונים שאתה רוצה לעשות כלל מכל הפרטים האלו.
ואנלוגיה גם, אני לוקח.
אנלוגיה אדם משווה שני דברים, אבל
אוקיי. יש הרבה שיש להם אינטואיציה כזאת שהאינדוקציה היא חזקה יותר.
האינטואיציה שלי יש אנלוגיה.
נכון, לכאורה בחשבון האנלוגיה יותר חזקה.
כי אתה עושה רק אחד.
הרי אינדוקציה זה בסך הכל אוסף של המון אנלוגיות. זאת אומרת, אני רואה חמור אחד שיש לו ארבע רגליים. אז אני אומר, אז כנראה כל החמורים בעולם יש להם ארבע רגליים. אז בעצם מה עשיתי? עשיתי אוסף של המון אינדוקציות מהחמור הזה לכל אחד מהחמורים האחרים. המון אנלוגיות, כן.
אבל זה מבוסס על סיכוי. כן, שכל פעם שאתה רואה משהו הזה, זה מחזק את זה.
לא, נגיד,
אבל איש...
לא, לא, אתה כבר מכניס את השאלה של עמידה בניסיון אמפירי. אני אומר, כן, יש לי דוגמה, שניים, שלוש, לא משנה, כמה דוגמאות שאספתי, עכשיו אני מוציא מהם כלל. זהו, אני יוצר כאן, לפני שאני בודק אותו אמפירית בניסוי הבא. אוקיי? מה המעמדו של הליך כזה? הוא יותר טוב מאנלוגיה, הוא פחות טוב מאנלוגיה? לכאורה, ככל שדבר לוקח יתיקון, הוא פחות מבוסס. עכשיו, אינדוקציה, מספיק שיהיה חמור אחד שאין לו ארבע רגליים בשביל שהאינדוקציה לא נכונה. באנלוגיה, אני בסך הכל טוען טענה על חמור אחד, לא יותר מזה. אז הסיכוי שלי לטעות, הסיכון שאותו אני לוקח, הוא קטן יותר. אז לכאורה אנלוגיה יותר מבוססת מאינדוקציה.
אתה לא אומר שאינדוקציה מתמטית זה דדוקציה.
לא, ברור, אינדוקציה מתמטית היא לא במשחק. זה דדוקציה.
קוראים לזה אינדוקציה, זה לא.
כן. אבל האינדוקציה מדעית, אתה רואה דוגמאות ואתה יוצר מהם כלל. למה בכל זאת זה לא כל כך פשוט להגיד את זה? כי אם תחשבו איך אנחנו עושים אינדוקציה, נגיד איך אנחנו עושים אנלוגיה. אנחנו בעצם לוקחים חמור, אנחנו רואים שיש לו ארבע רגליים, אנחנו רואים שם עוד איזשהו חמור, גם הוא חמור, אז הנה זה יש ארבע רגליים, אז גם הוא יש ארבע רגליים.
לא, אבל אנלוגיה לא חייב להיות, אני יכול להגיד, אוקיי, יש חמור ארבע רגליים, אז כל איש, אני רואה איזה בן חי שנה, אולי בדג, גם יש לו ארבע רגליים.
נכון, נכון.
זה לא מבוסס על משהו...
גם באינדוקציה אני יכול להגיד, אם החמור יש ארבע רגליים, אז לכל בעלי החיים יש ארבע רגליים. כולל דגים.
אבל אני לא אומר שזה מזה יותר חזק, אני לא אומר שאני טוען. אני לא אומר שגם כל אחד יכול לטעות.
ברור, בשניהם אפשר לטעות. השאלה זה רק מי יותר חזק מבין שניהם. אף אחד מהם לא מוחלט. רק דדוקציה יוודאי. אבל עדיין בין שניהם השאלה מי יותר חזק. אז לכאורה, ככל שאתה לוקח יותר סיכונים, לפי הריסק, אז הסיכוי שלך לטעות יותר גדול.
אתה מגדיר אנלוגיה כאינדוקציה של מקרה אחד.
מה?
אתה מגדיר אנלוגיה
או אינדוקציה כהרבה אנלוגיות, כן. או אינדוקציה זה בעצם לכאורה. עכשיו, למה זה לא לגמרי פשוט? לא לגמרי פשוט בגלל שהרי, למה אני עושה את ההשוואה בין חמור אחד לחמור אחר? אני מניח, הרי אני לא יודע על הדבר השני שום דבר חוץ מזה שהוא חמור, נכון? אז זה לא באמת הרבה אנלוגיות, זאת אנלוגיה אחת האינדוקציה. כשאני לוקח חמור אחד, אני רואה שיש לו ארבע רגליים, ואני מסיק מסקנה לחמור ההוא, אני מסיק מסקנה רק בגלל שהוא חמור, אני לא יודע עליו שום דבר מעבר לזה שהוא חמור. אז בעצם במובלע, עשיתי פה אינדוקציה. אז אמרתי שאם החמור הזה יש לו ארבע רגליים, אז לכל החמורים יש ארבע רגליים, ובפרט לחמור ההוא.
כי אם היה מגיע חמור אחר, גם הייתי
אומר. גם הייתי אומר אותו דבר, אבל במקרה אני עוסק בחמור אחד. אז לכן בעצם בבסיס, לכאורה הצגתי את זה כאילו שאינדוקציה בנויה מאוסף של אנלוגיות.
אז אתה אומר שזה למעשה אותו דבר.
נכון. אינדוקציה בנויה מאוסף של אנלוגיות, ככה לכאורה. אבל למעשה כשמסתכלים על זה, אז גם אנלוגיה ביסוד שלה יושבת אינדוקציה סמויה. כשאני עושה אנלוגיה בין שני דברים, אני בעצם אומר מה דומה ביניהם, ששניהם חמורים. אז בעצם אני טועה את הטענה הזאת על כל החמורים, אני לא טועה את הטענה הזאת על חמור מסוים. רק אני אומר אותה על חמור אחד, אבל בעצם ברקע עשיתי פה איזושהי אינדוקציה סמויה, נכון? אז זה יוצא ש...
תפוס לנו בדרך לירוחם.
כן. הנה, תפסתי אתכם. אתה לא בדרך?
מה?
אוקיי. בין אנלוגיה ואינדוקציה, אין היררכיה פשוטה. זה למעשה כנראה פחות או יותר אותו סוג של עסק. זה לא באמת שתי דרכי עסק. טוב, עכשיו בוא נמשיך הלאה. הדדוקציה זה בסדר, זה בטוח בסדר, נכון? הדדוקציה זה ודאי, זה ברור. מה ודאי שם? זה, יש את האירור של סטיוארט מיל על הדדוקציה. הוא אומר, נגיד שאתה לוקח כל בני אדם מבני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, ולכן סוקרטס הוא בן תמותה. עד כמה אתה יכול להיות משוכנע שסוקרטס הוא בן תמותה? עד כמה שאתה משוכנע בזה שכל בני אדם מבני תמותה. המסקנה תלויה בהנחות. אז הוודאות שיש לך היא לא ודאות במסקנה, אלא בנביאה של המסקנה מההנחות. אבל הוודאות במסקנה עצמה היא פונקציה של הוודאות שיש לך בהנחות. אוקיי? עכשיו, מאיפה אתה יודע שכל בני אדם מבני תמותה?
כי לא ראית מישהו שלא מת.
כי עשית אינדוקציה. כי ראית כמה בני אדם שמתו, ועשית מזה אינדוקציה שכנראה כל בני אדם מבני תמותה. נכון? זאת אומרת שבסופו של דבר, גם מסקנה שאתה מגיע אליה עם דדוקציה, בבסיס יושבת על אינדוקציה. נכון? אז המוחלטות הזאת של הדדוקציה זאת אשליה. היא מוחלטות של צעד המעבר, לא של המסקנה, של המעבר מההנחות למסקנה. אבל אם אתה רוצה לשאול אותי לגבי המסקנה, המסקנה אף פעם לא תהיה יותר טובה מאינדוקציה.
זה לא נכון, זה לא תמיד נכון. לפעמים ההנחות הן לא נובעות, אתה לא, אין לך אותן מתוך אינדוקציה, הן מתוך אינטואיציה מאוד חזקה.
לא חשוב, זה עדיין.
זה לא אינדוקציה.
לא, לא משנה, גם אינדוקציה זה אינטואיציה מאוד חזקה. מה זה אינדוקציה? האינדוקציה שלי שלכל החמורים, תכונת ארבע הרגליים היא אופיינית לחמורים. יכול להיות שזה חמור מקרי שיש לו ארבע רגליים, אבל האינטואיציה שלי אומרת שזה כנראה אופייני לחמורים, זה לא מקרי.
כן, זה לא אינדוקציה.
ברקע תמיד יש אינטואיציות. המעבר מההנחות למסקנה הוא מוחלט. אבל המסקנה כשלעצמה עצמה אף פעם לא תהיה בתוקף ודאי, נכון? היא בסך הכל מבוססת על הנחות. אז בעצם מה שזה אומר זה שגם דדוקציה יושבת על אינדוקציה, זאת אומרת האינדוקציה יושבת על אנלוגיות, האנלוגיה יושבת על אינדוקציה, והדדוקציה יושבת בעצמה על אנלוגיות ואינדוקציות, נכון? אין שלוש דרכי עסק, יש רק אחת, יש רק אחת, רק אנלוגיה. אלא מה? איך אנחנו עושים אנלוגיות? אנחנו מתחילים מאינדוקציה ומסיימים בדדוקציה. וזה מה שעשינו עכשיו, זה אנלוגיה. זאת אומרת, נגיד אנחנו ניקח חמור אחד שיש לו 4 רגליים. תרצו, כמה חמורים ראיתי ויש להם 4 רגליים. אני עושה אינדוקציה שכל החמורים יש להם 4 רגליים. עכשיו אני רוצה לדעת מה עם החמור יושב שם, אז אני אומר, החמור ההוא גם יש לו 4 רגליים. למה? זה דדוקציה. כי אם כל החמורים יש להם 4 רגליים, אז בפרט החמור ההוא. אז בעצם אני מפרק את האנלוגיה לשני שלבים. השלב הראשון הוא אינדוקציה, והשלב השני הוא דדוקציה. אבל בעצם אין פה באמת שלוש דרכי עסק, זה בסך הכל מעגל. אני בונה את האנלוגיה בין שני אלה דרך אינדוקציה, שאחרי זה היא דדוקציה. זה הכל. זה לא באמת שלוש דרכים שמתחרות זו בזו. אנחנו כל הזמן משתמשים באותו דבר. כל השאלה באיזה שלב של התהליך אנחנו נמצאים. במעבר מההנחות אל המתקנה של הדדוקציה, אנחנו עכשיו בדיים.
אנלוגיה.
מה?
אתה מה שאתה אומר, השלב הראשון זה אנלוגיה.
לא, התוצאה היא אנלוגיה. את האנלוגיה אני מפרק לשני שלבים, אחד מהם הוא אינדוקציה והשני הוא דדוקציה. נגיד, אני עושה אנלוגיה בין שני פרטים. איך אני עושה את זה? כי אני מניח ששניהם שייכים בקבוצה שלגבי התכונה הזאת נכונה. אז איך זה עובד? אני לוקח את הפרט הזה ואומר, אני עולה ממנו לקבוצה, זה אינדוקציה. וכל החמורים יש 4 רגליים. עכשיו אני אומר, אם כל החמורים יש להם 4 רגליים וזה חמור, אז גם הוא יש לו 4 רגליים. זה דדוקציה. מה עשיתי בסך הכל? מהחמור הזה לחמור ההוא עשיתי אנלוגיה. זאת אנלוגיה בסך הכל יושבת על אינדוקציה פלוס דדוקציה.
יש עוד מישהו שאומר את מחוץ ממך?
לא, חייל וחיילת במינויים.
לא, זה תיאוריה מקובלת.
זאת עובדה, אבל זה תיאוריה מקובלת. איך אפשר להתווכח על זה?
זה שני החיילים שלא שם אותם טרלית.
ברור לי.
במין הר.
הם לקחו כדורים.
כאן יש מערכת אחד ומערכת שתיים. אז נהגתי אז במערכת אחד. לא ראיתי איפה הכביש. אוקיי. אז למה בעצם אני אומר את הדבר הזה? כי יש הדברים האלה מעוררים הרבה מאוד ויכוחים, כי אנשים נותנים קרדיט לטיעונים שהם טיעונים דדוקטיביים. יש לך הוכחה, אז אני מקבל את המסקנה שלך. אם אין לך הוכחה, אז זה סובייקטיבי, אז זה סיימן. אז אתה לא יודע למכור או לא יודע למכור. זה לא באמת משהו שאני אמור לקבל אותו משיקולים רציונליים, אלא השאלה אם אתה יודע למכור את הסחורה שלך. וזאת בעצם, ההנחה הזאת בעצם מבוססת במובלע על התפיסה שרק דבר דדוקטיבי, רק דבר שיש לו הוכחה, הוא קביל. אוקיי? אם אני אתרגם את זה לבעיה, למה אני נכנסתי לכל העניין הזה? אתרגם את זה לבעיה של המסורת. אם יש לך הוכחה לזה שזה נגזר מתוך פסוק, או הלכה למשה מסיני, או משהו כזה, אז כמובן אתה בעצם צינור חלול. כי למעשה מה שאתה אומר לי כבר כתוב שם. אתה רק חילצת את זה משם. Okay? אתה לא חידשת שום דבר חדש. כיוון שכך, המסורת של הצינור החלול מוכנה לקבל אך ורק דדוקציות. זאת אומרת, יש דברים שהקדוש ברוך הוא אמר, וכל מה שתוציא בעסק לוגי תקף מתוך מה שהקדוש ברוך הוא אמר, זה בסדר, כי זה שם. אבל חוץ מזה אתה לא יכול לעשות שום דבר, כי כל אנלוגיה או אינדוקציה מוסיפה עוד משהו משלך. אתה לא חושף את הדברים שבתוך ה... אולי אני אביא את, ה... כן, את הסיפור שלנו, ואת הסיפור הזה, כי בספר, כן, עם הכדור הפורח, על זה שכן שני אנשים שאיבדו את דרכם בכדור פורח, ואחרי כמה זמן הם רואים מישהו חורש את השדה מלמטה, שואלים אותו, תגיד איפה אנחנו נמצאים, אז הוא אומר להם, מעל השדה שלי. ההוא שיושב למעלה מתפעל מחוכמתו של ההוא למטה, אז הוא אומר לחבר שלו, ההוא למטה בטוח מתמטיקאי. למה? מה שהוא אומר מדויק וודאי לחלוטין, זה א', וב', זה לא עוזר לנו כלום. הטענה ששני המאפיינים האלה הם שני מאפיינים שקשורים אחד לשני. זה באמת נכון שהמתמטיקה היא ודאית ומדויקת לחלוטין ולא עוזרת לנו כלום.
מה שקורא הריקנות של האנליטי.
כן, הריקנות, מה שקורא בפילוסופיה, הריקנות של האנליטי. מה זאת אומרת? כשאני אומר כל בן אדם בן תמותה וסוקרטס הוא בן אדם, מסקנה סוקרטס הוא בן תמותה. למה מי שמקבל את ההנחות חייב לקבל את המסקנה? למה זה הכרחי? זה הכרחי בגלל שהמסקנה היא בתוך ההנחות. זאת אומרת שכל בן אדם בן תמותה, בתוך זה גם אמרת שבפרט סוקרטס הוא בן תמותה. נכון? אז אם קיבלת את ההנחה לגבי כל בני האדם, אז שאני אומר לך על סוקרטס, אז ודאי אתה תקבל את זה. כיוון שבעצם זה כבר נמצא בתוך ההנחות, זה לא חידש שום דבר מעבר למה שהיה בתוך ההנחות. זאת אומרת, הוודאות של טיעון דדוקטיבי או של טיעון לוגי, נובעת מזה שהוא לא מחדש כלום. נכון? והבעיה באנלוגיה ובאינדוקציה, זה שיש בהן חידוש. יש בהן תוספת מידע מעבר למה שיש בהנחות. ולכן זה לא הכרחי, כי אתה מוסיף עוד משהו, ואולי שאתה מוסיף עוד משהו, אולי אתה צודק, אולי אתה לא צודק, עוד פעם עם המסורת, שחכמים מחדשים, מה שיש להם פרשנות, אולי הם צודקים, אולי הם לא צודקים, אני לא יודע. כן, אני רק מנסה להראות למה אני דן בעניין הזה. אז למעשה, כאשר מדברים על התפיסה של צינור חלול, המסורת של צינור חלול, מול התפיסה של מסורת אוטונומית יותר, בעצם מה שעומד מאחורי זה, זה שאלה מה יחסנו לאנלוגיה ולאינדוקציה. מה יחסנו לדרכי עסק שהן לא דדוקטיביות, שהן לא ודאיות, שהן לא רק חושפות את מה שיש בתוך מה שקיבלנו, אלא מוסיפות עוד מידע מעבר למה שקיבלנו. נגיד אם קיבלנו כי יגח שור איש את שור הראו, אז שלם ישלם, כן לא משנה, תחת השור וכך וכך תחת עשה, ארבעה וחמישה, או לא, זה גנב בעצם, לא משנה. אבל התורה אומרת משהו, כי יגח שור איש את שור הראו, אתה לא משלם. טוב, ומה עם כלב של משיח? גם צריך לשלם. בתורה של שור. אז תפיסת הצינור החלול לא מוכנה לסבול את המעבר משור לכלב. אלא אם כן, יש לזה הלכה למשה מסיני, או כלל שקיבלנו, לא משנה, אבל שאומר לך שאתה יכול להכליל מדוגמאות. אבל אם לא, אז אין דבר כזה. לעומת זאת, מי שאומר, אני מפעיל את השכל הישר שלי, אז אין סיבה להניח ששור זה משהו חריג. אלא מה? רכוש של בן אדם שמזיק, אז הבעלים צריך לשלם. זאת אנלוגיה.
לא אומרו את זה, אמרו שזה שבת.
מה?
לא אומרו שזה סברה, אמרו ששור של שבת מוכיח.
שור של?
שבת.
הגמרא בבקמה שם, בפרק שני, היא מביאה לזה פסוק. צריך לראות שם בראשון.
פתאום שור ולא אדם, שור ולא אדם, חמור ולא כלים, פתאום בבור, מה זה, למה? למה הוא לא משלם?
מה
למה?
צריך לשלם, יש בור, צריך נפת. מי אמר שעושים אינדוקציה לכל מקום? מגבילים את הסברה גם עד איפה האינדוקציה הולכת. אנחנו הרבה פעמים מגבילים אינדוקציה. למה אנחנו מבחינים בין קרן לבין שן ורגל, אש, בור, כל אחד מהם יש דינים אחרים, זה פתור עד תמות, זה פתור.
אבל השור ולא אדם, בור ולא אדם,
שור ולא אדם,
שור ולא כלים,
לא, זה לא סתם, יש לזה הסבר. אדם יש לו אחריות, הוא מסתכל איפה הוא הולך, למה שאני אתחייב, אני עשיתי בור שיסתכל. עכשיו כלים, שור ולא אדם, חמור ולא כלים, אז הכלים בדרך כלל ההנחה, איך הכלים הגיעו לבור.
לא,
אבל
אם השור נסע עליו כלים,
אז זהו, אז אם השור נסע עליו כלים, אז עכשיו השאלה היא מי השם
בזה שור. גם זה לא חייבים, כי זה גזירת הכתוב כאילו.
לא, לא, יש שם הסברים. אנשים נותנים הסברים בעניין זה. אין, תבין, אין גזרות כתוב בלי הסברים. דיברנו על זה כבר פעם. אין דבר כזה, זה מיתוס. כי מאיפה הם יודעים שזה שור ולא אדם חמור ולא כלים? כתוב כי פה לתוכו שור או חמור. מאיפה חזל דרשו? אם כמובן לא, אם הכל זה דרשות סומכות, בעצם הכל נמסר מסיני, אז אין בעיה. אבל זה לא ככה, שזה ויכוחים. רבי יהודה הרי כן מחייב על כלים בבור, נכון? זה לא מסורת שנמסרה, זה החלטה של חכמים. איך הם החליטו למעט כלים ולא למעט, לא יודע מה, ציפורים? כי הם החליטו שסביר שצריך למעט כלים. מאחורי כל דרשה יושב איזשהו היגיון. אין דרשה בלי היגיון. את השם אלוקיך עתירה, דיברנו על זה. זה מה שדיברנו עכשיו. את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים. איך החליטו תלמידי חכמים? למה לא כיסאות? את בא לרבות, טוב הבנתי, אז תרבה עכשיו משהו, איך אתה מחליט מה לרבות? מה שהסברה שלך אומרת שהכי סביר לרבות, אין דבר בלי סברה. יש לפעמים מצב שהסברה לבד לא מספיקה, אתה צריך סיוע מהמבנה של הפסוק, אבל תמיד מעורבת פה איזושהי סברה, איזשהו נימוק.
זאת אומרת שהשינוי פה, שהצורה של ההלכה לפני שהיה סנהדרין, היה צורה של...
לא היה
מישהו שהיה צריך... להביא עוד הנחות, עוד...
אבל תמיד היה סנהדרין פה, בימי משה רבנו היו סנהדרין.
כן, אבל אחר כך, אחרי החורבן, אז לא היה את הסמכות הזה שהיה... ואז כל אחד היה צריך באופן לוגי לבוא למסקנות.
דברים חדשים באים, אז צריכים לשאול את השאלה, מה עושים כשמגיעים משהו חדש?
אבל למה לפני כן לא היו דברים חדשים?
בגלל שלא ידעו, אז הלכו לסנהדרין, שאלו. הלכו לרום ריתומים.
אבל שם היה סנהדרין. ביבנה גם היה סנהדרין.
מה?
ביבנה גם היה סנהדרין.
אחרי. אני מדבר אחר כך.
אבל הפיקוח הזה היה ביבנה. זה כל בין רבי אליעזר ורבן גמליאל לרבי יהושע ורבי עקיבא. הדברים האלה היו קודם, אני מסכים שזה יכול להתעצם כשאין סנהדרין, אבל הדברים האלה התעוררו כשהייתה סנהדרין. המחלוקת הראשונה, גמרא בחגיגה מביאה, המחלוקת הראשונה הייתה בתקופת הזוגות, וגם שם אני בטוח שזה לא המחלוקת הראשונה, זו המחלוקת הראשונה שנשארה, זאת אומרת שלא הוכרעה, אז בין שני היוסים, אז סמיכה ביום טוב. אז הנקודה היא בעצם, השאלה היא איך אני מתייחס לטיעונים, כן, הטיעון הדדוקטיבי בעצם הוא הכרחי כי הוא לא מוסיף מידע מעבר למה שיש בהנחות, לכן הוא הכרחי. אנלוגיה ואינדוקציה, הבעיה למה זה לא הכרחי, כי זה מוסיף לי מידע, יש לי הנחה שיש חמור של ארבע רגליים, את זה ראיתי. עכשיו אינדוקציה, כל החמורים יש להם ארבע רגליים, או אנלוגיה, החמור ההוא יש לו גם כן ארבע רגליים, הוספתי מידע, זה לא נמצא בתוך המידע של החמור הזה יש ארבע רגליים, נכון? הוספתי עוד מידע. אז כיוון שכך, אז יש פה איזשהו פיקפוק. מי אמר? אז אולי זה סיידמן. זאת אומרת, אז אתה מוסיף מידע. מי אמר שאתה צודק? סתם מה שערה שלך. אולי כן, אולי לא. וזה שורש הבעיה, אני חושב, סביב שתי התפיסות של המסורת. איך להתייחס לטיעונים רכים? אני רק אסיים ב... יש מה שאני קורא לו בהקשר הזה, עקרון אי הוודאות הלוגי או הפילוסופי. כן, עקרון אי הוודאות בפיזיקה זה ש... אם אתה יודע את המהירות במדויק, אתה לא יודע את המיקום, אם אתה יודע את המיקום במדויק, אתה לא יודע את המהירות. למכפלה שלהם יש עליה איזשהו חסם. בהקשר שלנו בעצם, הוודאות שיש לך בטיעון מסוים, כפול כמות המידע שהטיעון הזה מוסיף, זה קבוע. ככל שהוודאות יותר גבוהה, זה מוסיף, ככל שיש פחות מידע, הוודאות יותר גבוהה. ככל שזה מוסיף יותר מידע, נגיד אינדוקציה מוסיפה הרבה מידע, דיברנו קודם, אנלוגיה מוסיפה מעט מידע. אז ככל שזה מוסיף יותר מידע, הוודאות יורדת. זאת אומרת, תמיד אתה, זה טרייד-אוף, אתה משלם מחיר, על מידע אתה תשלם במחיר של ודאות. מי שרוצה להישאר עם ודאות מוחלטת, אז הוא יקבל רק דדוקציות. אבל הוא מקבל רק דדוקציות ולא מידע בכלל, כי את ההנחות הוא לא יקבל. אז על מה הוא יעשה את הדדוקציה שלו? את ההנחות אתה מקבל הרי באינדוקציה, כמו שמיל אמר, אוקיי? אז לכן בעצם, אם אתה רוצה ודאות מוחלטת, לא יהיה לך מידע. אם אתה רוצה מקסימום מידע, אתה צריך לוותר לגמרי על ודאות, אז המידע לא שווה כלום. מידע שאתה לא יודע כלום לגביו, אין לך שמץ של התייחסות עד כמה הוא תקף, מה זה עוזר? כל השאלה זה איך מעבירים את הקו, כמה אני מוכן לקבל מידע שהוא לא ודאי, והאם הדבר הזה, באמת אני רואה את זה כסייזמן, זאת אומרת, כאיזשהו שכנוע סובייקטיבי, אבל לא באמת, שכלי לגילוי האמת, או שבאמת יש פה כלים רכים יותר שמטפלים באמת, ורק שנייה אחת אני רק מסיים במשפט, שמה שאמר הרמב"ן בהקדמת המלחמות, וזה אני אפרט בפעם הבאה, שאין חוכמת תורתנו כחוכמת התכונה והתשבורת, שמופתיהן חתוכים. את הרמב"ן אומר שבהלכה, כשאתה מדבר על עסקים הלכתיים, העסקים הם לא דדוקציות. וזה כל הבעיה, מכאן מתעוררת כל הבעיה של המסורת. בעצם, כיוון שהעסקים ההלכתיים זה לא מתמטיקה, זה לא דדוקציות, ואם זה לא דדוקציות אז מיד מתעוררת שאלה, רגע, אז מה זה המצאה של אנשים, הם הוסיפו את המידע הזה, אז מי אמר זה נכון, איפה האותנטיות? ואז אומרים, לא, זה הכל נמצא למשה מסיני, לכן בעצם הם רק צינור חלול, הם מעבירים לנו הכל וזה רק דדוקציות לכל היותר, כי הכל נמצא למשה מסיני, כי אתה לא מוכן לקבל משהו שהוא לא דדוקציה, משהו שהוא לא דדוקציה זו ספקולציה, אני לא מוכן. לעומת את מה שאני קודם אמרתי, לא, אני מוכן לקבל מחויבות למרות שאין אותנטיות. זה לא חייב להיות אותנטי בשביל שאני אהיה מחויב לזה. ואז עולה השאלה, מה זאת אומרת? מחויב כי אין אמת, או מחויב כי זאת האמת המיטבית? איך להתייחס לדברים האלה? האם יש פה משהו, או שאנחנו סתם עושים פעולות טכניות כי אנחנו מחויבים? אז אני רוצה לטעון עכשיו משהו יותר מורכב, זה כבר צעד נוסף מעבר למה שאמרתי קודם, אני רוצה לטעון שיש פה גם אמת מסוימת, למרות שזה לא בהכרח מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אבל זה בפעם הבאה.